שישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
ותגידו אתם, מה היינו עושים בעולם שקט וטוב? איך היינו שורדים בבוקר אחד בהיר או גשום, שבו פתאום אין בלגן, אין חדשות רעות, אין עניינים של פוליטיקה או של מריבות מגדריות? מה היינו עושים? לא, תגידו אתם, מה היינו עושים? כי לפעמים נדמה לנו שהאקסטרים החדשותי והתקשורתי שבו אנחנו חיים כבר כל כך הרבה זמן, שווה אותנו, לקח אותנו, אימץ אותנו, עבדים אנחנו לא. כולנו מחורי אייטמים וחולי ניוז. רוצים רק לצרוך עוד ועוד ועוד ועוד. רדיו, עיתונים, רשת, קבוצות חברתיות, וואטסאפ, קווי נייס, רק עוד ועוד ועוד ועוד. ונדמה שאם ייגמר, לא נדע כולנו אנה אנו באים. ואולי, אולי זו הטרגדיה של כולנו. אולי זה כל הסיפור העצוב של הדור הזה. דור עליו מספרים ומעידים אלה שבדקו, שבשעה אחת הדור הזה, בשעה אחת הוא צורך כמות תקשורת, שלפני רק 60 שנה צרכו במשך 3-4 שנים. כן, עצוב. אבל בצל המריבות, המחלוקות, הפרשיות, המלחמות, המגפות, ההתרסקויות, נותר רק לשאול, מה היינו עושים? מה היינו עושים עם השיעמום הזה, אילולי לא היו חדשות? זה עצוב. אבל תודו, תודו שזה גם קצת משעשע. ערב שבת קודש, פרשת בשלח. שלום, שלום לכם.
מה כבר נותר כל היום?
ואילו פינו מלא שירה קיים. כן, כן, כן. עומדים אנחנו גם בימים אלה. כמו אבותינו על שפת הים, עומדים ומודים. אמנם לא הים הוא זה שקרוע ופתוח לפנינו, לא המצרים שוכבים גמורים מולנו, אבל ניסים גדולים עופפים אותנו תמידית. כן, כן. גם השבוע, גם השבוע הזה, אותם ניסים שהרגשנו, אלה שאפילו לא ידענו עליהם, ובגינם עומדים אנחנו בסוף השבוע הזה ואומרים שירה ותודה. תודה שאנחנו לא סין, תודה שאנחנו לא סוריה, תודה שאנו אנחנו. ישי נוימן מביא את קולי אליכם בשישי הזה. אני מעבר למיקרופון כמידי שישי. ישי לפידות. אישי בשישי, 15:00, חורף, צהריים, סתיו ואביב. הנה, אנחנו מתחילים.
ראש הבוסקי לשמרני, אוי סיל יום יד בינוי וביני. ישמר ראש הבוסקי לשמרני, אוי סיל יום יד בינוי וביני. אוסור מצורך חפץ מעשור את אירוחי, טעם מדבר בוי דברי צרחי. מראש הבוסקי ישמרני, אוי סיל יום יד בינוי וביני. יש מראש הבוסקי ישמרני, אוי סיל יום יד בינוי וביני. שהבוסקי ישמרני, אוי סיל יום יד בינוי וביני. ישמר ראש הבוסקי ישמרני, אוי סיל יום יד בינוי וביני. אוסור מצוי חפץ מעשור את אירוחי, טעם מדבר בוי דברי צרחי.
בינו וביני. מערכת בחירות שלישית בפתח, כן, אתם זוכרים את זה בעקבות כל האירועים האחרים שלא קשורים לבחירות שסבבו אותנו השבוע. שלישית, תוך שנה. וחשבתי על זה השבוע, אולי אנחנו אשמים. אולי גם אנחנו אחראים לחלק מהפרסה. נוטים לנו לחשוב שפוליטיקאים הם זן מיוחד של אנשים. כן, כן, אולי הם קצת תחמנים, אולי חוטאים בענייני קומבינה או שאר ירקות תחבולה ואורמה, אך אם הם נבחרו על ידי ההמון הרב לייצג אותנו בקוקפיט, הם לכל הפחות לא שוטים. ועם הזמן, ובתוך הפרשיות, ובמכלול כל מה שעובר עלינו ונחשף, קור הבא אכזבה הקבועה לגלות שוב ושוב, שאין שום אחריות נחשב, למוצר הנוצץ עליו אנחנו מצביעים ביום הקלפי. שכגודל הכבוד וכגודל ההדר, רכב השרד, היועצים, המדבררים, פעמים רבות בסוף אנחנו ניצבים בפני שוקת אישיותית שבורה ורדודה. וכל הערכה והערצה טובעים בים של מפח נפש וייאוש. קחו למשל דוגמה, שאל אותי מישהו השבוע, תגיד, הימנים מצביעים ימינה, או ליכוד. למרכזים יש את גנץ, על שלל גמגומיו. אנשי השמאל נמצאים בייחוד השמאלי החדש, החרדים מצביעים למפלגות החרדיות, אז מי למען השם נשאר להצביע לליברמן? איך בכלל יש לו בסקרים יותר ממנדט? מה, יכול להיות שההסתה והשיסוי מצליחים להשפיע על אלפי אנשים להצביע לרוסי נרגן שרואה רק את הישרדותו, לא משנה מי יוקרב קורבן על מזבח ההצלחה בקלפי? כנראה שכן. מתברר שכן, וכרגיל, מתברר שלא חידשנו כלום. ושעוד משחר האנושות ומערס היהדות, הדברים היו בדיוק כך. שימו לב מחר בבוקר. בני ישראל חוזים מהצד בכל ההבטחות הקשות של הקדוש ברוך הוא לפרעו, ובקיומם המדויק והכואב, הם הרי רואים את זה, הם עדים לכך ששליח הקדוש ברוך הוא לא סתם דיבר, לא סתם הבטיח, הוא באמת הולך לגאול אותם, הוא באמת הולך להנחית מכות כואבות על המלך המשעבד אותם. ובכל זאת, שימו לב לנתון המדהים, מציין המדרש, שכל יוצאי מצרים היו סך הכל 20% מכלל העבריים שיצאו מארץ העבדות. 80% אחרים, כנראה בהצעת פוליטיקאים עבריים מהאופוזיציה שקמה מול משה ואהרון, מחליטים להישאר שם. כנראה שאותם פוליטיקאים מהאופוזיציה הצליחו לשכנע אותם, שלמרות שלל מופתי מצרים וניסי הקדוש ברוך הוא ומשה שליחו, לא כדאי ללכת. והם נשארים במקום אליו הם רגילים, בתוך עבדות, מבטרים על ההליכה לכיוון ארץ האבות, לעצם העניין להיות עם. עכשיו אני מניח שבני ישראל לא היו סתם, איך אומרים, פריירים. הם שאלו שאלות, מה? עדיף עבדות? עדיף פרח? עדיף להישאר במצרים במדרגת תת אדם? כן, ענו להם הפוליטיקאים מהאופוזיציה העברית הלוחמת, כן. אבל למה שינוי? המציאות המוכרת לנו, גם אם היא קשה, יותר נוחה מהרפתקאות חדשות. מה אנחנו צריכים להתגרות בממלכה הגדולה בעולם ולהסתבך? נו, בטח אמרו אז לעצמם חלקים נרחבים מהישראלים, מהעבריים הנמצאים במצרים. אם הפוליטיקאים שלנו אומרים לנו ככה, הם בטח יודעים מה הם מדברים. נו, לא נקשיב למשה ואהרון. הטרגדיה, אגב, גדולה עוד יותר. בתחילת הפרשה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בעצמו חושש לכאורה. פנירי העם מלחמה וישובו מצרים. אז זאת אומרת שגם בתוך 20% היוצאים, אלה שהבינו שהקדוש ברוך הוא עצמו מוביל אותם מחורבן לגאולה, מעבדות לחירות, קמו להם כבר פוליטיקאים אופוזיציונרים חדשים, חתרניים שכאלה, שפקפקו עדיין בכוחו של משה, בכוחו של שלוחו. ללמדנו. שגם כשאנחנו נוסעים בתפקידים ציבוריים רמי מעלה, גם אם הם נתפסים כחשובים, חכמים, אינטליגנטים, כל אלה כנראה אינם ערובה לחוכמה אמיתית, לתבונה וראייה למרחק, להסתכלות נבונה ונכונה. אז על מי כן לסמוך? טוב, זה אתם כבר יודעים היום. אתם יודעים מי הם גדולי הדור האמיתיים, מי הם בעלי הערכה והערצה האמיתיים, מי הם שבכל דור ודור יש להם את עיני התוהר לראות ולחזות מה טוב לנו.
רוח חדש שיפחו גיולי יויים ליבוב ושון נפחו מצבולים שיר חדש שיפחו גיולי ידידים רבויים ושירו קידמוך מייחו מייחו השם בקהילים שירו חדש שיבחו גיולים הוי מי יחום, הוי יחום, השם בקהילים, שירו חדושו, שיבחו גיולים. יוים ליעבור בושו, נהפכו מצבולים, שירו חדושו, שיבחו גיולים. נהפכו מצבולים, שירו חדושו, שיבחו
Seinu batru, batfaltei moi Oi, bechor, batru, ahav Seinu batru, batfaltei moi Ey, lecho, so aku, venim la tu Bechor, batru, veloi voyishu Ey, lecho, so aku, venim la tu Bechor, batru, veloi voyishu Masai, 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 ibone
Ibone, amiga
Masai, 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 ibone
Ibone, amiga
Ibone, Masai Ibone, hoy Masai, Masai, Masai Ibone, aha, hoy ay ay ay, hoy Masai Ibone, Masai Ibone, hoy Masai, Masai, Masai Ibone, Masai, 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 Masai Ibone, bim heira ve yo meinu, Masai, 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 Masai Ibone, bim heira ve yo meinu,
hey ay 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 ay
קם אדם בבוקר ואומר לעצמו, אם חפץ חיים טובים אנוכי, אם רוצה אני להתקיים ולחיות בכבוד בעולם הזה, בנחת, באושר, עליי לעבוד ולעמול קשה. אני צריך להפעיל את כל כישרונותיי, את כוחי, את מרצי, את חריצותי, ואז אעשה לי ולביתי ואצליח לחיות טוב ובאושר את חיי ותנוח עליי נפשי. הרי אין כמו העצמה כלכלית לי ולבני המשפחה שלי. אם יש כסף ואמצעים, הכל טוב ובטוח. איך אומרים? כסף יענה את הכל. שוין. מתברר שברוב המקרים זה חלום ורצון דמיוני. תלכו ברחוב או במשפחה, תשאלו כל בוגר או קשיש, כמה הצליחו החיים להציב בפניהם קשיים חדשים ומקוריים מדי בוקר? כמה שערות באו והתרגשו עליהם ועל משפחתם? ולמרות שבחלק מהמקרים היה כסף, לבסוף, לאו דווקא זה מה שהיה חסר להם, ולא זה חיסה על מה שכן חסר. פעם את האנקדוטה הזאת היו מבינים רק מבוגרים וסקנים וקשישים, היום כל ילד יודע. בעולמנו אין כזה דבר ביטחון כלכלי, ביטחון נפשי. יודעים מה? אין כזה דבר ביטחון בכלל. גדול הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולמקום דרכים רבים להוכיח לכולנו שאין חיסיון ואין שום ביטוח אף פעם ולעולם, חוץ מאשר מלבדו יתברך. ולאלה המזלזלים, ולאלה המתקשים להאמין, ולאלה שרוצים לדבוק במה שהם בטוחים שנכון, לסקפטיים שבינינו. הנה קיבלנו השבוע, למה אני אומר השבוע הבא? בשבועיים שלושה האחרונים, את סין ואת המגפה. וזה לא סתם מדינה, סין, וזה לא סתם וירוס. אני חושב שאין אף עם או אומה בדור האחרון שאנשיה חרוצים כסינים. סין הפכה בעשורים האחרונים למעצמה כלכלית מהגדולות או הגדולה ביותר בעולם. אנשיה חרוצים, זריזים, מחונכים כך שכולם מאוחדים בבניית האימפריה שעוד רגע קט שולטת ביקום, לפחות מבחינה כלכלית, וזה היום הבחינה האמיתית של שליטה בעולם. הבורסה בסין מכתיבה צעדים ומדדים בעולם כולו. התוצר העולמי מבחינת סין, מהגדולים או הגדול ביותר מהמדינות האחרות בעולם. אפילו ארצות הברית האדירה מתנהלת כבר כמה שנים בצילה של האחות הגדולה מהמזרח, שנדמה שמייצרת את כל העולם. ואז יום אחד בעיר, ללא הודעה או התראה מוקדמת, בלי שום איזה אנליסט או פרופסור שיצפה או יחזה זאת, סין עומדת בפני חורבן נורא. מי עשה את זה? טיל גרעיני, אטומי, אני לא יודע מאיפה שהגיע, איזו השתלטות עוינת של דרום או צפון קוריאה או יפן? ממש לא, ממש לא. ראש של ציפור מעופפת, ראש של עטלף, נגוע בווירוס מאיים, אשר נמכר בשוק ללא פיקוח וטרינרי, הצליח להדביק מאות ואלפים בנגיף החדש והמסוכן ששמו קורונה, והעולם כולו כמרקחה. זה מדהים. תחשבו רגע. עזבו רגע את ההיסטריה העולמית, את פחד המוות, את האנשים שסגורים בבתם כבר שבועות, את ההסגרים על מיליוני אנשים, את סגירת ארצות וערים שלמות, את ביטולי הטיסות של מרב חברות התעופה לכמה ארצות במזרח. תחשבו רק על המפולת הכלכלית. מעריכים שסין מפסידה בכל יום שחולף מיליארדי דולרים רק מהאפקט החיצוני, רק מביטולי התיירות, רק מההסגרים, רק מהחברות והמפעלים שסגורים, רק מהייצוא שמתבטל, רק מההבטלה הכפויה. והארצות השכנות גם הן סופגות מכות אנושות. וזו רק ההתחלה. למדינה חפצת חיים מדובר בחורבן ששום מלחמה עכשווית לא הייתה יכולה לגרום. שום גורם חיצוני לא יכול לגרום למדינה כמו סין ליפול ולהיחרב, כמו אותו ראש של ציפור קטנה ומעופפת, די מכוערת יש לומר, עיוורת, האטלף. ואנו הצופים מהצד מתבוננים ביראה ולומדים שוב. אם השם לא ישמור עיר, שב, שקד, שומר. כדוגמה, עוד דוגמה קטנה. סין מוציאה ביטחון וצבא מיליוני מיליונים בשנה. היא למודת קרבות ולוחמה עוד מימי מלחמת העולם הראשונה, השנייה. ולכן בקטע הזה, אם שמה הכל ומקדישה הכל, כולל דיבורים על נשק אטומי, ומדובר במיליארדי דולרים בשנה כדי להעצים את חוסנה הביטחוני. והנה, כמה עצוב וכמעט משעשע, ראש אחד קטן של ציפור מעופפת, הצליח לחרב את כל העסק. תגידו אתם בעצמכם, אם יש מוסר גדול מזה, אם יש גילוי אמונה ויראת שמיים יותר, מהסיפור הזה שרק מתחיל, וסופו מי ישורנו. אם השם לא ישמור עיר, איזה סיום דרמטי. העיתונאי ואיש התקשורת ישראל סגל, טבע בזמנו את המושג, אתה יכול להוציא את האדם מהישיבה, לא תצליח להוציא את הישיבה מהאדם. ישראל סגל למד בפונוביץ' ולאחר מכן פרש מהחיים האמוניים והדתיים, הפך לעיתונאי, אבל את המשפט הוא אמר, והמשפט הוא משפט חזק. כי רבים מאיתנו כבר, אינם אישי ובוכים, או בין אישים, אבל העבר הישיבתי מושרש בהם, נותן בהם אותות ותובנות עד היום. אחד מהשקפות הבסיס שהנחילו לנו רבותינו בישיבות, הייתה דרך ההסתכלות על העולם. לא אגזים, אם מניח כי כל מי שיוצא מישיבה, שלמד כמובן בישיבה, ויצא לחיים האחרים, מוטמע בהבנה הברורה, שבכל מקצוע או דרך בה הוא יצליח במשך חייו, הדברים תמיד יעמדו בצל ההצלחה הגדולה, הצלחת הלימוד והיגיעה בתורה. זאת אומרת, אתה יכול להיות איש עסקים מצליח, כוכב פוליטי רב מעללים, אומן מפורסם ואדיר, תמיד אורך הגדול והערכה העצמית שלך יעוממו מול מי שהצליח להתקדש ולהתגדל בעולמה של תורה, ואף לעסוק בה כמקצוע חייו. לפני כשבוע בערך העולם כולו, בפרט עולם הספורט, התאבל מרה על לכתו של גודל הגדולים קובי בריינט, אשף כדורסל ואחד מהספורטאים הגדולים בעולם. שבחו של המנוח נמרח על מיליוני עמודי רשת, תורי אבל ותוכניות לזכרו. מה, איזה כותרות שהיו שם? מותה של אגדה, סוף עידן הכדורסל העולמי, יתומים נשארנו מול הסל. מקצת הכותרות הזועקות שנמרחו על מאות אלפי דפי מספד ברחבי הגלובוס. אז קודם כל אין ספק שכל בן אנוש, בוודאי אם הוא איזה כוכב עולמי שמסיים את חייו בדרך טרגית בהתרסקות מסוק, למרבה הזוועה יחד עם ביתו הקטנה, זה סיבה לעצב וליגון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא ככה הולך בגיל צעיר, זה לא פשוט. השאלה היא הפרופורציה. הדרך בה אנו מסתכלים על פועלו ועל גדלותו של המנוח ועל שלל פעילותו בימי חייו. אז לדאבון לב, וכצפוי, כישרון המשחק האדיר של בריינט לא ממש היה קשור או היטיב עם אישיותו של השחקן האגדי. מישהו הראה לי שאחד מבלוגרי הספורט הגדולים בעולם היטיב להספיד את המנוח. כך הוא כתב, קובי הצליח ב-20 שנות משחק למלא את התפקידים שהפרקט והחיים זימנו לו בצורה מושלמת. הוא היה סוג של אלפה דוג, חסר פשרות, פרובוקטיבי, נבל, אלוף, מנטור, מרושע, אדם שהתרסק וצמח מחדש, האיש ששאף הכי גבוה ונגע בפסגה. נו שוין, אני לא יודע אם אחד מאיתנו היה רוצה מין כזה הספד עליו, האם מכלל התארים והמחמאות הללו ראיתם או ראינו אדם יותר טוב? האם ראינו פה איזה אדם שעובד על המידס? אדם שמנסה לשנות את אישיותו ואת יחסו כלפי החברים והמשפחה או החברה? ספק גדול. ואם ביקשנו לבדל בין אלה בוגרי אסכולת התורה והמוסר לאחרים שלא זכו, זהו אחד הסימנים הברורים. ההסתכלות. ההסתכלות. אין ספק שאותו שחקן כדורסל היה גאון וספורטאי מובחר, אבל זהו, זה מה שהיה לו. וכשאתה בוגר חינוך תורני ישיבתי, כשחונכת משחר נעוריך שהכבוד וההערצה האמיתיים נתונים למי שעשה עבודה בחייו, במיוחד לישישים בגילאי 80-90, שחרטו על לוח חייהם בעבודה מחשבתית, סיזיפית, מוקפדת, שנים רבות, לקדש את החיים בלוחמה יומיומית, עיקשת ומזהרת, על כיבוש המידות, על ניצחון השכל מול תשוקות הלב, או על תיקון ארוך ועיקש של האופי שלהם, אתה מוצא את עצמך קצת בז לצמצום ההבנה והתפיסה של העולם בסוגיית מי הוא גיבור ומי הוא נערץ. אז לא, שלא תבינו נכון. אין בעיה להריע לזמר נהדר הממלא ספסלי אצטדיונים, או לבחור גבוה ושחום שיודע לקלוע ממרחק נכבד כדור לסל רשת. אבל כל זאת בתנאי שבבסיס ההבנה אתה מבין ויודע בבירור למי שמור הכבוד האמיתי. שיר חדש ליונתן שנפלד.
כמו הרוח רוצה לכוון, כמו יד מנסה לדבר, וכמו גלים סוחפים בים אותי כל יום פה מחדש, כמו אז מכוון גבוה לחזור אליך גבוה, כמו ילד רוצה לחבק, כמו שקט מנסה לנחם. וכמו גלים סוחפים בים אותי כל יום פה מחדש, כמו אז, אז מכוון גבוה. רוצה לא ליפול, אולי מחר, אולי כמו אתמול. מכוון גבוה, מכוון גבוה, מכוון גבוה, מכוון גבוה.
כתב רבנו בחיי, קיבלו חז"ל כי 10 ניסים נסו על הים וכולם למדין מן הפרשה הזאת שלנו, פרשת בשלח. האחד, נבקעו המים, כפשט הכתוב, ויבקעו המים. השני, כי אחר שנבקעו נעשו כמין אוהל, כדמות גג מתוח ופרוס מלמעלה, המים מימין ומשמאל ומלמעלה, והדרך באמצע כאין מנהרה, ושכתוב והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. בחבקוק הוא פירש שהייתה הדרך באמצע כמין נקב, שנאמר נקבת במטב ראש פרזיו. השלישי, שלא נשארה הקרקע כקרקע שאר נערות שיש בתית, אלא התקשתה קרקע הים כקרקע יבשה. ושכתוב ובני ישראל הלכו בתוך, ביבשה בתוך הים. הרביעי, שהייתה דרך מצרים לחה כמותית, שכתוב במרכבות פרו וחילו, טבעו בים סוף. ומילת טבעו מורה על תית, ממה שכתוב, טבעתי ביין מצולה. וכתיב ויתווה ירמיהו בתית. והנה, פורענות זו נס גדול לישראל, ולכן הוא נחשב בכלל 10 הניסים שנעשו להם. בא הנביא ופרשו, דרכת בים סוסיך. חומר תית, מים רבים. החמישית, שנקפאו המים. כתוב, קפאו תומות בלב ים, והוא מלשון קדישה, ככתוב, ובגבינה תקפיאני. ונתקשו כאבנים, שנאמר ירדו במצולות כמו אבן, כלומר במצולות שהיו כמו אבן, שהראשים משתברים עליהם. בא דוד ופרשו, שיברת ראשי תנינים על המים. הנס השישי שלא נקרשו לחתיכה אחת, אלא לחתיכות רבות, כן אבנים רבות שהיו מסודרות קצתם על קצתם. כתוב, ניצבו כמו נד, שהוא לשון התקפצות, כן, תל או גדיש, שעומדים מסודרים זה על גב זה. כך היו הם מי הים, מקובצים חתיכות אלו על אלו כמין פירורים. השביעי, נעשו י' ב' גזרים לי' ב' שבטים. יש על זה כך רמז בשירה, כתוב, זה כלי וענבהו, מניין זה. יאמר הכתוב, עוזי וזמרת קה במצרים, והיה לי לישועה על הים, שבו עשה לי דרכים כמניין זה. זין אי, זה כלי וענבהו. וכן אמר דוד, לגוזר ים סוף לגזרים. השמיני, שנקפאו כזכוכית, והיו הגזרים ההם שקופים בעירים כשועם, כדי שיהיו רואים אלו את אלו בעוברם. זה שכתוב, קפאו תאומות בלב ים. התשיעי, שהוציא להם מים מתוקים מתוך מלוכים. ושכתוב נוזלים, שהוא מורה על מים מתוקים, שנאמר באר מים חיים ונוזלין מן הלבנון. והעשירי, הנס האחרון שנעשה לבני ישראל היוצאים ממצרים, שנקפאו ונתקשו אחר שהזילו המים המתוקים, ושתו מהם מה ששתו. לא המשיכו לארץ, אלא קפאו בלב ים. ושכתוב ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תאומות. הנה אלה 10 הניסים, שנעשו לאבותינו על ים סוף. הים, כי תנוס הירדן תיסוב לאחור. עם המילים המרנינות הללו מתוך הליל, המספרות על יציאת מצרים, אותה נקרא מחר בבוקר בפרשה, אנו נפרדים מכם. אז אני יודע, מזג אוויר בחוץ הוא נותן לנו תחושה של מעבר ים סוף לפעמים, כשנרצה לבוא ממדרכה למדרכה, בדרך מהקניות הביתה, או מהלימודים, או מהכוילל, או בדרך לבית כנסת הערב, יכול להיות שנצטרך לחצות איזשהו אגם, לא יודע אם ים, אבל איזה אגם או נהר סוף, אז שיהיה לכולנו בהצלחה, וברכה יורדת מהשמיים, אל נתשכחו, אז שתהיה לכולנו שבת חמימה, שבת טובה, שבת קדושה, שבת שלווה, שבת שלום. אני הייתי ישי לפידות, ותודה שוב לישי נוימן שהביא את קולי אליכם כמדי שבוע. כאמור, שבת שלום, שבת שלום.